המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, שמשודר בכל האוניברסיטה, הרדיו של אוניברסיטת רייכמן. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי אופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, דוברת ומנהלת תקשורת. נמצאת איתנו היום רינת ברובינסקי, מנשות יחסי הציבור, הבחירות והמשפיעות בישראל. היא תדבר איתנו על קריירה ארוכת שנים במשרד יח"צ מוביל, על הקשר עם הנהלות בחירות, על בניית אסטרטגיה תקשורתית וגם על השאלה לאן אפשר להתפתח ביום שאחרי משרד היח"צ. לרינת למעלה מ-25 שנות ניסיון בניהול אסטרטגיה תקשורתית, ליווי מנכ"לים ובעלי שליטה והובלת מהלכים תקשורתיים מהמורכבים והמשמעותיים ביותר במשק הישראלי. במשך שנים היא שימשה כמשנה למנכ״ל במשרד רב תקשורת, שם היא ליוותה חברות מובילות כמו שטראוס, שופרסל, פרטנר, אדמה, כלל ביטוח ואחרות. היא הייתה שותפה לניהול משברים, עסקאות מיזוג ורכישה, והובלת תהליכי מיצוב של הנהלות בחירות. היי רינת.
בוקר טוב לירון.
איזה כיף שאת כאן.
איזה כיף שהזמנת.
אני חושבת שאחד הדברים הכי מעניינים בקריירה שלך, וממש נגעתי בטיפ איך שהצגתי אותך, העובדה שנשארת לאורך שנים במשרד יחסי ציבור, לא כתחנה בדרך, לא רגע עד התפקיד הבא, אלא ממש כזירה מרכזית של ההשפעה שלך.
אכן כך, זה באמת מה שעשיתי לאורך המון 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 שנים, וחלק ממסע חיי, אבל אני חייבת לציין שזה התלבטות. יש את הדילמה באמת להיות בתוך ארגון, להתפתח בארגון ולהגיע מבחינתי באמת ללבל שכבר אין לאן להגיע. והאופציה השנייה זה באמת להיות אינאוס בתוך חברה, לשמש כדובר בתוך חברה. אני בחרתי כמובן באופציה הראשונה, כי מבחינתי זה באמת היה חשיפה להמון המון המון אירועים תקשורתיים. זה היה המון חברות, זה המון המון אנשים, שאתה פוגש בכל לבל.
אני חושבת שהרבה מזה זה גם איזה משרד נמצאים.
לגמרי, 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 לגמרי. זה באמת, גם המשרד, גם אופי המשרד והלקוחות בו, והוא באמת, זה אחד הקריטריונים, לקבל את ההחלטה אם להיות דובר או להיות באמת בתוך חברה כזו. ואני רוצה לציין שבאמת אצל רני, כמובן אתה לא מחזיק לקוח אחד או שניים או ארבעה או חמישה, אתה פורט על 15 לקוחות לפעמים, ויש תקופות שאתה פורט על 15 לקוחות בו זמנית.
את גם תפיסתית, איך שאת מציגה את זה, את לא אומרת הייתי יועצת תקשורת ל... אמרת, זה להיות דובר מתוך משרד.
לגמרי, ככה.
התפיסה היא, את לא חיצונית לחברה.
אני מאוד 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 לא חיצונית. אני הרגשתי לאורך כל הדרך שאני משמשת כדוברת פנימית לצד כל דובר שמונה בחברות האלה. יש לא מעט חברות שמממנות להם בתוך ההנהלות שלהם דובר פנימי, ואנחנו עובדים מולם, אבל אתה לגמרי מרגיש אינאוס בתוך החברה, הלויאליות שלך, ה-24-7 שאתה נמצא שם, אבל כאלה יש לך 15 בערך.
לא התעייפת. 20 שנה, כמה שנים היית אצל רני?
הייתי 20 שנה אצל רני. זה באמת...
את יודעת, זה נורא שוחק להיות מתוך משרד, ואת מדברת על 15 לקוחות בו זמנית, גם אם יש תחתייך, גם... את עדיין נותנת שירות לכל כך הרבה פונקציות, וכמה פונקציות בתוך ארגון... זה שוחק.
כשאת מספרת את זה ככה, זה נשמע מאוד מאוד מעייף ומאוד מאוד שוחק. אבל ביום יום, לא הרגשתי אף פעם נשחקת, הרגשתי שהעבודה היא מאוד מאוד תובנית, 24-7, אתה לצד קצת פחות חיים, קצת פחות, אתה באמת פחות עונה לילד שלך בדיוק ברגע שהוא מתקשר אליך, כי יש לך כרגע ועידה, כי אתה בדיוק במסיבת עיתונאים. אבל... הסיפוק מהעבודה הזאת בעיניי הוא משהו שאי אפשר לתאר אותו במילים. אנחנו בעצם עובדים בעבודה שגם את התוצאות אנחנו רואים כאילו יום אחרי. אז אין מקום של דחיית סיפוקים, ואז באמת זה מילא אותי רגע רגע.
בואי נתחיל בהתחלה. כן. לא התחלת בעולמות התקשורת. את באה מעולמות אחרים.
נכון.
איפה התחלת?
טוב, אצלי זה סיפור קצת שונה. אני, כמו ילדה שסיימה את התיכון, וזה ברור שאחרי זה היא תסיים את הצבא והיא תלך ללמוד, אז אני למדתי ראיית חשבון. וזה היה, וכשסיימתי את הלימודים, אז היה ברור לי שאני לא אתעסק בזה, אבל כן חיפשתי את המשהו אחר. התחלתי את המסלול מנהלים של בנק הפועלים שהיה אז, ושם, אחרי שסיימתי אותו, התברקתי באשראי עסקים. אני זוכרת את החצי שנה הזאת שם, שזה אחרי שנה וחצי של לימודים שם, של ההכשרה, שכל בוקר שאלתי את עצמי, רגע, זה מה שאת רוצה לעשות? זה מה שאת באמת באמת רוצה לעשות? לנבור בתוך דוחות ובתוך... ואיפה האנשים שאת כל כך אוהבת? ואיפה הטררם הזה שאת אוהבת מסביב? וזו הייתה שאלה קשה. מה עושים? ולא שאלתי את עצמי, וזה התפתח, למרות שבאתי...
בת כמה היית?
הייתי בת 26, משהו כזה.
כן. סיימת תור, החלט בעצם את הקריירה, כן, במסלול שחשבת שהוא מובנה ושם הוא יהיה.
ברור. ואז...
איפה הגיע הטוויסט?
באיזה קפה עם חברה, שעבדה במשרד יחסי ציבור באותו תקופה, ואז היא אמרה לי, יו, רינת, את חייבת לנסות את זה, זה מאוד 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 את. עכשיו, יחסי ציבור לא היו אז באמת איזה מקצוע שאתה הולך. כולנו כבנות רצינו להיות במשרדי פרסום, זה היה שנראה כאילו...
ואו לא... זה עורכי דין, לא?
בדיוק, עורכי דין או משרדי פרסום, ואז באמת היא... ואמרתי, רגע, לא יודעת, ואני זוכרת שבאתי להורים שלי ואמרתי להם שנראה לי שאני עוזבת את הבנק.
ומי עוזב את הבנק?
וזה בדיוק היה הדבר הזה, שבדיוק ההורים שלי לא הבינו.
ואת אגב הכלכלי.
וזה בדיוק, זה בול, זה בול המשפטים ששמעתי. מי עוזב בנק? את עושה טעות אצלם, מי עוזב בנק? עכשיו, אני באמת באמת חושבת שזה הדבר הכי נכון שעשיתי. זה באמת...
רגע, יש... את קופצת.
יכול להיות.
אז ישבת לקפה עם חברה שעבדה ממשרד יחסי ציבור, את היית קבורה בדוחות בבנק?
הייתי קבורה בדוחות בבנק, ואז היא מדברת איתי על יחסי ציבור, ואני אומרת, רגע, דקה, מה אני עושה? שנייה, אבל מה אני עושה עם כל מה שלמדתי? מה אני עושה עם כל מה שאני יודעת? רגע, איך עושים את זה? ואז אני זוכרת שדרך חברים של ההורים של האקס שלי, שהיה להם, זה המשרד של רוני ארנון ואפרת גורמן, מי שמכיר את השמות האלה, אני אומרת, אוקיי, אז אני אנסה שם ואני אראה מה זה, אני אבוא אחרי הצהריים ואני אבין את מה שזה, ואני מגיעה לשם ואני רואה מה זה, ואני מבינה שזה משהו שאני יכולה לאהוב, אבל לא שם, כי הכל שם, שם התעסקו בלייפסטייל. ואני, זה פחות, לא שזה לא מדבר
את
אליי.
את עדיין באה מדוחות ומספרים.
כן, בדיוק. אז הייתי צריכה שבעצם למצוא את השילוב הנכון, ואמירם פליישר, ואז קיבלתי איזה, כתבו לי שאמירם ויפת פליישר מחפשים יועץ תקשורת. אני הרגשתי כבר עם ניסיון, שאני כבר יכולה להציג את הניסיון שלי.
כמובן, כמה זמן היית במשרד בכלל?
שלושה חודשים.
כמובן, רציתי להגיד שלושה. כן.
ברור.
שלושה חודשים, את כבר יודעת מה את עושה.
יש לי כבר ניסיון, ברור. אני יכולה כבר לעשות המון המון דברים. הבנתי את הראש, אפשר להתחיל. ואז אני...
רגע, רק כדי לסבר את האוזן למי שמאזין, אחרי שלושה חודשים, לא יודעים עוד כלום.
עוד גם אחרי 25 שנה לא יודעים עוד כלום.
אוקיי. אז הגעת לפליישר.
ואז אני מגיעה לפליישר, ו... שם באמת אני מתחילה, אני מקבלת לקוחות כלכליים, ואני מתחילה להבין שכן, זה הכיוון, ובאמת זה היה, זה, הרגשתי שזה זה. קודם כל זה בין לקרוא דוחות, לבין כתיבת הודעות לעיתונות, ובין עסקאות שכבר יותר דיברו אליי, זה כבר הבנתי שזה, כבר הרגשתי ששם זה כבר משהו ש... זה אולי כן אני.
באיזה לקוחות טיפלת שם?
בליסרה, בחברות, כל החברות הביטחוניות, בזמנו זה היה תדירן קשר, אלרון של עוזי הגליל, זה היה פורטפוליו
לקוחות. כמה שנים היית אצלו?
שנתיים.
אוקיי. אוקיי.
ואז קורה דבר מאוד מאוד חמוד. מאחר והימים שלנו כעובדים במשרד מתחיל בתשע, אז את הפילאטיס אתה מחפש לעשות בשבע בבוקר, כדי שתסיים בשמונה, כדי שתגיע למשרד בתשע. ואני במשך כמה חודשים מתמלת פילאטיס אצל דליה מנדבר, ולצידי יושבת אישה מקסימה, שאנחנו נפגשות בפעמיים בשבוע בפילאטיס. ובאחד השיעורים היא פונה אליי, ואומרת לי שמאוד מאוד מאוד חשוב לה שאני אפגוש את בעלה. ואז שאלתי, ומי זה בעלך? אז היא אמרה לי, רני רב. אז אמרתי, אוקיי, תודה, אבל אני לא מחפשת עבודה, טוב לי. אז היא אמרה לי, לא, מאוד 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 חשוב לי שתיפגשו. אז אמרתי, קשיבי, אני מחר נוסעת לחול, אבל אני אדבר איתו וזה. ואני אדבר, אנחנו נראה איך נעשה את זה. באמת לא חיפשתי עבודה, היה לי טוב שם. התעסקתי בדברים שאני מאוד אוהבת. רגע, מה קורה פה? ולמרות שזה כן מבצבץ, כי בכל זאת זה משרד גדול, ומשרד עם לקוחות טובים, אבל רציתי גם, קצת עשיתי בדיקה.
פחדת אולי? לעשות שינוי?
כן, נקודה. כן, לגמרי נקודה. גם,
טס
כן.
מחול, חזרת
כן.
מחול.
לא, גם רציתי, כן, 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 טסתי, נסעתי, הייתי, זה היה שנת 2000, אני זוכרת את זה כי... אני זוכרת את כל האירוע הזה, זה תפס אותי. זה ממש תפס אותי. כמובן שרני, למרות שיום למחרת הייתי צריכה לנסוע לחול, באותו יום כבר נפגשנו. כמה זה רני. ואני זוכרת שהגעתי ונכנסתי למשרד. ורני כמו רני, ידע מאוד מאוד להלעיב, מאוד מאוד לתת... אי אפשר על החדות שלו, הוא מאוד ידע מה החוזקות שלי באותו רגע, פחות או יותר, ומבחינתו, בואי נתחיל, אני צריך את הפוזיציה שלך בארגון.
מה זה הפוזיציה הזו?
אני אגיד לך לגמרי. אנחנו בעצם, אתה ביחסי, היום אנחנו שומעים את זה יותר, אנשים שמגיעים ליחסי ציבור, בעיקר מעולמות התקשורת ולימודים של תקשורת, פחות... אז באמת לא שמעו על כל מיני אסבות שאתה עושה אסבה מעריכת דין או מעיריית חשבון לתקשורת, למשרדי יחסי ציבור. ופה זה היה איזה מקום שבעצם אני יכולה להתברג לארגון הזה, להבין דוחות כספיים של חברות כלכליות, כשהחברה אז התחילה להיות באמת בתנופה של הרבה מאוד חברות כלכליות שהתחילו להיכנס, בזמנו לא כולם ציבוריות, אבל... חברות שאתה צריך להבין את העסקאות שלהם, להבין את מה שאתה קורא, על מנת לדעת לדברר את זה נכון.
בעצם השילוב הזה שלך, שבין הבנה במספרים, ראיית חשבון, יחד עם הפשן שלך למקצוע ואהבת האנשים, עכשיו בואי, בפילאטיס קלטו את זה, כן? והמקום הייחודי הזה שלך, אפשר לך לפתח תחום חדש, במשרד, ולקבל איזושהי הזדמנות שהרקע הקודם שלך, שבכלל קשור ליחסי הציבור, נתן לך.
לא מדויק להגיד שאני פיתחתי, פיתחנו במשרד. אני רק יודעת שיכולתי מאוד מאוד להועיל, שאם היום יש חברות ציבור, היו חברות שבאמת, מאחר ואצל רני זה התחלק לפי תחומים. הייתה מי שהייתה עשתה לייפסטייל, הייתה מי שעשתה הייטק. אני יכולתי להגיע באמת מהמקום שלי ולעשות את ה... קורפורט שם. היינו, לדוגמה, אם אני חושבת על קסטרו, או על טמבור, או על כל מיני חברות כאלו, אז אני יכולתי להגיע בעצם מהמשבצת שלי, ואז לדעת לדברר את האירועים הכלכליים שהיו שם.
את הזווית השוקונית.
בדיוק, בדיוק. וזה באמת, ואז באיזשהו מקום, אגב, אני חושבת שזה באמת משהו שמאוד מאוד מאוד חשוב לפתח, של כל אחד יהיה את הערך המוסף, כי כולנו בעולמות האלה חייבים, חייבים בעיניי לדעת להסתדר עם אנשים, ולדעת להכיל אנשים. ומעבר לכל זה, אנחנו חייבים להיות פיקסרים, ואנחנו תקתקנים. אתה לא יכול אחרת, בטח לא בעולם כזה של תקשורת, שמתקשרים ותוך שנייה רוצים את התגובה, שלא נדבר על השנים האחרונות, השנים, זה כבר הרבה מאוד שנים, שיש לנו בעצם אתרי אינטרנט, ותוך רגע הם מעלים את הידיעה, אז אין זמן, אז כולנו חייבים להיות בעלי אותו מרקם, אבל אתה צריך לבדל את עצמך באיזשהו מקום, על מנת לעשות את זה קצת אחרת, ולתרום ולהתרם.
אז הבידול שלך היה מספרים.
לגמרי.
והעמקה, בדוחות כספיים, בעולמות הכספיים. עשית קריירה שלמה, באותו משרד. את יכולה רגע ממש בקצרה לתאר את הדילוגים שלך בין התפקידים?
הגעתי בתור יועצת תקשורת. אחרי פחות משנה, רני הקפיץ לסמנכ״ל, ולא עברו שנתיים, והפכתי להיות משנה למנכ״ל.
מדהים.
וזה היה באמת מאוד 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 מהיר. זה לא משנה אם אתה משנה למנכ״ל, וזה לא משנה אם אתה יועץ תקשורת, וזה לא משנה אם אתה סמנכ״ל. אולי יש לך יותר אחריות גם בתוך הארגון, וגם מחוץ לארגון בפוזיציה של ההגדרה. אבל תכלס, זו אותה עבודה בדיוק. גם כמתחיל וגם כשאתה מסיים, ולא משנה באיזה משבצת תהיה, העבודה היא אותה עבודה. יכול להיות שמה שכן קורה עם הזמן, זה שאתה פשוט יותר מתחספס.
עושה את הדברים יותר בקלות, עושה את הדברים יותר בקלות. זאת אומרת כן, שבסוף העבודה...
כן, אתה פונה לאורחים יותר בקלות. אוקיי?
בסוף
אתה
העבודה...
אתה רוכש ניסיון ואתה לא מפחד. אתה מעז ואתה לא חושש. אתה מבין שמולך בני אדם כמוך, שאתה יכול לפנות לכל אחד, ואם תקבל אתה לא פעם אחת, אז לא. ואם תקבל לא בפעם השנייה, גם לא נורא. אבל בפעם השלישית אתה כבר יודע ש... ולפעמים אתה גם משליך ואתה אומר, טוב, זה לא אתה, זה הם, כדי להקל על הסיטואציה.
בסוף העבודה זה לנהל את התדמית של הבן אדם, של הארגון, ולשמור עליו.
מאוד מאוד לשמור עליו.
בסוף זו העבודה.
לגמרי, לגמרי זו העבודה, ואם אני חושבת, אתה מאוד מאוד צריך להיות קשוב ללקוח שנמצא מולך. אתה צריך להתנהג בזהירות שבאמת, כאילו, אין לה אח ורע. בכל זאת, זה דיני נפשות, וזה דיני חברות. ולכן, יש עליך אחריות כבדה, כי מצד אחד אתה מאוד רוצה להכניס את החברה לעיתון, ולהכניס את בן אדם, ולהכניס את המנכ״ל, ולהכניס את המנהל מותג, ולשלב אותם בכתבה כזו או אחרת. אבל אתה צריך רגע לנשום, להבין שיש כאן סיכון מול סיכוי, שהחשיפה יכולה להראה...
להבין את המורכבות.
בדיוק. ולכן, אגב, אני חושבת שגם פעם יחסי הציבור, היו נשמעים יחסי ציבור. היום נותנים לזה שמות של יועצים אסטרטגיים, של אנחנו מתווים אסטרטגיה תקשורתית. אגב, אני חושבת שזה נכון, ההתפתחות הזו נכונה, כי באמת פעם אנחנו היינו יותר טקטים אולי, והיה קורה איזה אירוע בעסק או בחברה, או איזה מיזוג, או איזה קניית רכישת חברה, והיינו רוצים הודעה לעיתונות. היום, אתה נפגש הרבה מאוד עם האנשים בחברה, אגב, בכל הדרגים, אתה נפגש עם, אתה מבין לאן הולך העסק, אתה ממפה את המתחרים שלך, אתה ממפה את ה, אתה חושב על בעלי העניין, כמובן, כשמדובר בחברות ציבוריות, ואתה מבין שאתה כן צריך לכלכל את הצעדים שלך, ולראות איך לעשות את זה הכי נכון, הכי טוב, ו... לתת באמת, ולתת את המענה למנכ״ל, להנהלות, ולכל מי שאנחנו אמורים באמת...
לתת את המענה המדויק. עכשיו, לאורך שנים, את ליווית מנכ״לים, בעלי שליטה, הנהלות בחירות. נתת כאן מקודם כמה שמות של חברות, וזה רק באמת בקצת, כי ב-20 שנה אני בטוחה שנגעת ב... ואת איתם ברגעים הכי רגישים, אם זה מיזוגים, עסקאות, משברים, מאבקי שליטה, גם משברים אישיים, איך נראה הקשר, אם את יכולה לדייק אותו, בין יועצת תקשורת לבין מנכ״ל, יועץ אסטרטגי, אם תרצי?
לא, אני דווקא לא רוצה, זה בסדר גמור, אין מקום להגדרות, יש מקום לתכלס. הקשר הוא לגמרי יומיומי, הוא 24/7. אגב, אני רוצה לציין גם משהו דווקא מהצד האחר, גם שלהם. אני חושבת שבאיזשהו מקום אתה גם מצליח להרגיל אותם שברגע שאנחנו פונים אליהם או אני פונה אליהם, הם עונים מתוך כל ישיבה, כי גם הם הבינו את רזי המקצוע וכמה זה קריטי וכמה זה, כמה אנחנו בעולם משתנה שכל שנייה משהו קורה.
את יודעת מה מדהים?
נו.
שבדרגים הנמוכים לא עונים ישר.
נכון.
לא מבינים את החשיבות, אבל ככל שמטפסים למעלה ויודעים שאת כיועצת תקשורת פונה, יודעים שצריך לעצור הכל, וצריך לתת לזה מקום. ועם הזמן, ושוב, אני מדברת מתוך ארגון, עם הזמן מבינים את החשיבות של זה, ומבינים שזה לא עוד איזה טלפון, עוד איזה פנייה. זה אומר שאם הפוזיציה של דובר, של יועץ תקשורת, פונה בוואטסאפ, לא במייל אפילו, מייל אפשר, זה אומר שצריך לתת לזה מענה.
לגמרי, לגמרי ככה. אני חושבת שהיום הנהלות הבחירות, בכל ארגון, אגב, לא חייב להיות ציבורי, בכל חברה, אני חושבת שבכלל עברנו התפתחות בתקשורת. הם מבינים את זה מאוד מאוד מאוד, והם נותנים לזה מקום מאוד חשוב וקרדינלי ביום-יום שלהם. ואני חושבת באמת, אנחנו לא יכולים להקל בזה שהתקשורת, לתקשורת יש המון תרומה במיצוב של חברה, במיצוב של מנהלים. יש לזה היום, מה זה היום? זה כבר הרבה מאוד שנים אנחנו כבר ככה, אבל אני חושבת שלא סתם הם יודעים היום, מהירות התגובה היא גם מבחינתם. הם מבינים את המקצוע הזה לא פחות טוב ממני. הם מבינים את זה אפילו יותר ממני.
ויש כל מיני סוגי מנכלים ויושבי ראש. יש כאלה שמאוד אוהבים את החשיפה, יש כאלה שנמנעים, ויש כאלה שמבינים את התרומה, אבל לא יודעים איך להתנהל בתוך הדבר הזה. איך מנהלים את זה כיועצת תקשורת? ואני בטוחה שעבדת עם כל המנהל.
נכון. אני רוצה להגיד לכם משהו, זה באמת באמת כל כך שונה ממנכל למנכל, מיור ליור. כל אחד בעצם מגיע עם האופי שלו, עם איך שהוא רואה את הדברים, ואני חושבת שבאיזשהו מקום אנחנו בעצם הפסיכולוגים. אנחנו צריכים להבין את האישיות שעומדת מולך, אנחנו צריכים להבין שבסוף, לא משנה מה שאני אנסה לשכנע, אני צריכה ללכת באמת להיות, הוא בסוף מחליט, הוא לגמרי, 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 הוא מחליט.
תגידי, אבל מה את עושה עם מנכ״ל שנורא אוהב חשיפה? הוא אוהב לראות את התמונה שלו בעיתון, אבל זה לא נכון. זה לא נכון. מה את עושה עם סיטואציה כזו?
זה קשה. אז אני מנסה להסביר את זה בכל דרך אפשרית, ועדיין אני חייבת להגיד שזה כל כך משתנה, יש כל כך, יש את המנכ״לים באמת, שהם כאילו לא רוצים חשיפה, אבל הם מאוד 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 רוצים להיות בעיתון. אבל הם לא ממש אומרים את זה, אבל אנחנו מבינים את זה. יש את אלה שגם אומרים את זה, ואז כשאתה מוציא את ההודעה, אז לפני שהם מדברים, את כבר יודעת שהולכת להיות רגע, למה לא שמו תמונה? יש את אלה שיגידו שהם בכלל לא מעניין אותם רכילות עסקית, אבל זה הדבר הראשון שהם רואים בבוקר. הדבר הראשון שמעניין אותם זה מה היה. יש באמת כזה מגוון, ובאמת כל אחד מגיע עם שלו, ואתה צריך להבין באינטואיציה הרגשית שלך איפה, ולחלקל את הצעדים בהתאם, ולתת את המענה הכי הכי, אבל בראש ובראשונה להיות קשוב. ובסוף אנחנו טיילור מייט.
תגידי, היו פעמים שמנכ״ל אמר, אני רוצה, תשימי, ובבוקר הוא קם ראה את עצמו והתעצבן?
לפעמים יכולים לפנות אליך לעשות כתבה רוחבית. אפילו איזו שאלה ציבורית, למי תבחר בבחירות, או מה היית עושה אחרת, או כל מיני דברים כאלה, באקטואליה היומיומית שלנו. ואני יודעת שהוא רוצה להיות שם, ואנחנו קמים בבוקר ואנחנו רואים שבעצם אולי לקחו אנשים בדרגים נמוכים יותר. ואז זה יכול מאוד מאוד לקומם, כי איך לא בדקת קודם. אז זה אפרופו שלפני שאתה מחליט איפה להכניס את המנכ״ל שמאוד אוהב תקשורת, זה גם יש עלינו חובה לבדוק מי יהיה שם. לראות שהוא נמצא בחברה הנכונה, כי מיצובית זה סופר חשוב.
גם בעיני. בכתבות, גם בכנסים, גם בפאנלים.
לגמרי, 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 לגמרי. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להכניס מישהו לכנס, ובסוף הוא באמת לא נמצא עם אנשים, לא שכולם ראויים. חד משמעית כולם ראויים, אבל אני יודעת שבתוך תוכו הוא היה רוצה להיות עם אנשים אחרים, ולכן לשם אנחנו צריכים לכוון.
בעצם, בתפקיד שלך, הצוג של, קודם כל זה תפקיד אמון.
לגמרי.
והצוג של אשת סוד לאותו מנכ״ל או לאותו יושב ראש, וזה דורש המון, יש שם המון אחריות.
אני חייבת להגיד שזה, בעיניי, זה באמת כמו משרד של עורך דין, או משרד רואי חשבון, ואנחנו גם נכנסים למשרה הזו מאחר, ואנחנו באמת יודעים על הרבה מאוד אירועים כלכליים שאתה צריך לשמור על הסודיות שם. אתה הופך להיות האיש סוד של אותו מנכ״ל או של אותה חברה, ואתה חייב לשמור על זה, כי זה באמת חלה עליך חובת זהירות, זה באמת באמת קריטי בעסק. זה, אתה לא יכול פשוט לדבר, וזה בסדר, וזה ככה צריך להיות אגב. אז אגב, גם זה בא לידי ביטוי לפעמים בשיחות שאתה היינו, אנחנו מנהלים אחרי דוחות כספיים, שאתה מתקשר דוחות כספיים, ואז הוא אומר משהו, כי אותו מנכ״ל מדבר בשצף, והוא אומר משהו שהוא, רגע, דקה, אז פתאום אתה מוצא את עצמך, רגע, זה אוף רקורד, זה לא לציטוט. פתאום אתה יותר זהיר מהמנכ״ל, גם כאלה מקרים היו לי.
דיברנו רגע על הקשר שבינך לבין המנכ״ל, שבין יועץ התקשורת למנכ״ל. בואי נדבר רגע על הקשר עם העיתונאים. הוא חשוב, אבל כמו שגם בהתחלה התחלת להגיד, העיקר העבודה זה בכלל עוד לפני שמגיעים לעיתונאי, זה לבנות האסטרטגיה, זה לחשוב מה הטקטיקה הנכונה. הקשר עם העיתונאים יכול לעזור, אבל זו לא המהות של התפקיד. את יכולה לזקק לרגע את מהות התפקיד של יועץ התקשורת?
אנחנו נמצאים במקום, כיועצי תקשורת, כאנשי יחסי ציבור, you name it, שאנחנו נמצאים בעצם במקום שמתווך בין התקשורת לבין החברה, לבין הלקוח. ואני חושבת שיש לנו סוג של ברור שבסוף הלקוח משלם, ומכאן אנחנו לא יכולים להתעלם מזה שהוא הלקוח. אבל יש לי סוג של חובה גם מול העיתונאים. אני מרגישה שאני לא יכולה לא לתת, אני נמצאת לא בדיוק באמצע, אבל כן באמצע. למה? כי בעצם היום אני צריכה אותו לכתבה הזו, ומחר אני אצטרך אותו ללקוח אחר לכתבה הזו, ומחר אני אצטרך להוריד אייטם.
תגידי, רינת, גם היום, למי אכפת? היום מספיק שיהיה איזה משפיען קטן, שיעלה איזה סטטוס, והוא יכול להבעיר חברה שלמה. האם הקשר הזה, שאת מתייחסת אליו
רגישות.
ממש, הוא עדיין כזה רגיש?
זה נכון מה שאת אומרת, שהיום אנחנו כבר בעידן אחר של משפיענים, שגם הם לא עוצרים בעצור, זה בכלל לא דומה למה שהיה.
אני תוהה עם ההשתנות, אם זה עדיין שם. אם עדיין צריך ממש לשמור על זה משתנה כל כך
אני
מהר.
אני בטוחה שכן. אני בטוחה שכן. אני חושבת שאנחנו, בסוף נשארנו אנשים.
יש עדיין כזה כוח לעיתונות, מה שנקרא הממוסדת?
אני חושבת שכן, לגמרי. אני קודם כל חושבת גם שהיא לא תיעלם. אני חושבת שעדיין יהיו, עם כל ה-AI, אני חושבת שבינתיים העיתונים עדיין ימשיכו להיות מופצים, בטח בשנים הקרובות, בשנתיים, שלוש הקרובות, ואם לא מעבר לזה, אני לא יודעת, אני לא נביאה, ונביאה ניתנה לשוטים, ובטח מה שאנחנו רואים עם כל ההתקדמות הזאת של הטכנולוגיה ושל כל ה-AI, קשה לי להאמין שזה לא יקרה, כי בסוף יש עדיין את האנשים והמנהלים שפותחים את העיתון בבוקר ורוצים לקרוא עיתון. אז כן, אז עדיין אני חושבת שהמקום הזה של העיתונאים, של האורחים, סופר חשוב וסופר קריטי.
בטח לשנתיים שלוש הקרובות.
לפחות. ואולי אני טועה.
אחד התחומים שיש לך, גם נגענו בזה, מומחיות מאוד משמעותית, זה ליווי ומיצוב אישי של מנהלים בכירים. נגענו לרגע במנכ״לים, ביורים, אבל זה לא רק זה, זה בכלל מנהלים ומנהלות בכירים. בכירים, בכירות. יש לך רגע ממש בקצרה, איך בונים, האם יש איזשהו פלייבוק של איך בונים תדמית ציבורית של מנהלים בכירים? יש כאילו איזושהי דרך שעושים את זה?
לא, זה לא מדע מדויק. זה ממש לא. זה כל כך לא. זה כל כך תלוי מי שעומד מולך. זה כל כך תלוי העדפות שלו. זה האופי שלו.
איך את ניגשת לזה?
אני חושבת שזה באמת כבר, אולי זה הרבה ניסיון כבר נראה. זה כבר באמת הרבה ניסיון. זה מספיק בשעה להבין. אני חושבת שבפגישה של שעה, שעה ראשונה, אתה כבר יודע לאן זה הולך. כמה הוא רוצה להיות. כמה הוא רוצה להיות מתחת לרדאר, כמה הוא רוצה להיות מעל הרדאר. גם וגם לנסות למצוא באמת את מה שהכי מתאים לו.
אין ספק איזושהי שאלת זהב, שלפי התשובה שלו את יודעת לאיזה כיוון אפשר לדייק את זה?
אני לא חושבת שאתה שואל שאלות, אתה מתרשם, אתה מקשיב. זה רק להקשיב. להקשיב מה הוא רוצה באמת.
להקשיב בין הדברים?
לגמרי בין הדברים, לגמרי לגמרי בין הדברים, כי לפעמים הם לא ממש אומרים, או שהם אומרים גם ההפך, ומתכוונים ההפך, כי לא נעים, כי יש איזו תחושה כזה, מה, אני רוצה להיות בעיתון? אז כולם יגידו שהם לא רוצים להיות בעיתון, אבל יש גם כאלה שכן יגידו שרוצים להיות בעיתון. יש הכל. באמת, זה כל כך אינדיבידואלי.
אז המון ניסיון, גם בבניית אסטרטגיה, גם עם מנהלים בכירים, גם עם חברות ציבוריות. לא דיברנו על זה, אבל עשית הרבה מאוד הנפקות לאורך השנים. מהפרספקטיבה שלך, לאן אפשר להתפתח אחרי הרבה שנים במשרד יחסי ציבור?
פעם היה פאזל של פרסום ויחסי ציבור, אז זה התפתח לפרסום, יחסי ציבור ותכנים ממומנים. והיום זה כבר הרבה 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 מעבר לזה. אז אתה יכול מצד אחד, אחרי שאתה נמצא ביחסי ציבור, להחליט שאולי אתה רוצה ללכת למשרד יחסי ציבור אחר, שמתמקצע בתחומים מסוימים. אתה יוצא משם, או שאתה יכול לצאת ולהיות דובר של חברה, כי אתה מרגיש שכבר צברת הרבה ניסיון ללכת לעשות, בעצם להיות אינאוס, להיות חבר הנהלה, כל מיני דברים כאלה שיכולים אולי לפתות.
אבל אין הרבה הזדמנויות כאלה, צריך להגיד את זה.
חד משמעית אין, כי גם אנשים דווקא בחברות הגדולות האלה, לא הדוברים,
זזים. לא זזים. לא זזים.
ממש לא זזים. זהו, זה היה ככה עם הדוברים של הבנקי, אתה צריך שמישהו יזוז כדי שזה יתפנה. זה קורה, אגב, אני רוצה להגיד שאני חושבת שיש איזה חלון הזדמנויות כשמשנים מנכ״ל, ואז הוא מביא את איש הסוד שלו, כן. כי הוא כבר יודע לעבוד איתו. כן. אז פה אפשר להיכנס בפתח הזה.
את אחרי הרבה שנים, כאילו התחלת אצל פליישר, אחר כך ראית המון שנים אצל רני והתפתחת שם. איפה את היום?
מעניין אותי היום דירקטוריונים, והרבה יותר מעניין אותי, אני חושבת שזה מקומות של לשמוע יותר, להיות מעורבת בתור מהלכים גדולים בתוך הארגון, לאו דווקא כדוברת.
מתוך הראייה שלך לאורך השנים.
ממש ככה.
אני רוצה רגע לגעת בפן המגדרי שאנחנו חלוקות עליו. לפי נתונים בינלאומיים, רואים שכ-70% מאנשי יחסי הציבור הן נשים, אבל ככל שעולים למעלה, גם במשרדי היחס וגם בעולמות הדוברות האינאוס, הפער מצטמצם. איך את מסבירה את זה?
זה נכון, שאולי, יכול להיות שאת צודקת, כי לא בדקתי את זה אף פעם, ויכול להיות שבאמת יש לי יותר נשים, אבל אני חושבת שאנחנו עוברים איזו התפתחות ממש בהקשר הנשים. אמנם אני יודעת שלא יגידו את זה שאין מספיק את זה, אין מספיק נשים בדירקטוריונים, ואין מספיק נשים בהנהלות,
אבל תסתכלי
מה קרה בשנתיים האחרונות בצבא. פעם לא היו לוחמות, פתאום יש לנו המון לוחמות, שזה באמת גאווה ענקית. אז אני אומרת, זה גם לא מדויק להגיד שבמשרדי יחסי ציבור, גם 20 שנה אחורה, כשאני רק התחלתי, היו גם משרדים שהמנהלות, שהיו מנהלים מי שהחזיק בעצם את החזה, היו גם גברים וגם נשים. זה היה לצד רני רהב וזמיר דחבש ומוטי שרף ועוד רונן צור
ודבי.
ועוד, כן, אנחנו מכירים את כולם. והיה את דפנה טריבקס, ודסי וגנר, ואת אושרת קמחזי, ויש לנו הרבה נשים שמרזיק.
ותה אלכסנדרוביץ', ויש.
ותה אלכסנדרוביץ'.
יחד עם זאת. יש
ואני
יותר.
ואני מקווה מאוד שלא הלפתי ולא הזכרתי,
לא,
אבל,
זה, אבל זה מה שעלה לנו כרגע, כן. לא רשמנו. ועדיין, כשאת נכנסת למשרד יחד, ואני יכולה להגיד לך, כמי שגם מלמדת כאן ברייכמן, מי שיושבות אצלי בסדנת ייעוץ תקשורתי, הן בעיקר בנות. זה תחום
למה
נשי?
למה זה נתפס כתחום נשי?
אני שואלת.
אולי אנחנו יותר מכילות? אולי אנחנו... לא יודעת.
את יודעת, זה מאוד מתקשר לדברים שאמרת קודם. את מאוד... אחד מהדברים שחזרת ואמרת, גם כששאלתי אותך איך מנהלים תדמיר, דיברת מאוד על אינטואיציה.
לגמרי.
ועל הקשבה. ועל הכלה. ועל תחום שהוא יותר רגשי. לא בעולמות של להיות רגישה מול כתבים, אלא רגע להבין את הבן אדם שעומד מולך, ולהבין מה הוא רוצה באמת. ואולי זו תכונה נשית?
בתוך תוכי אני רוצה להאמין שאנחנו... שזה לא מגדרי. אני מקווה.
מה האתגר הכי גדול שלך בתפקיד לאורך השנים? מה את חושבת שהאתגר של יועצות תקשורת?
לדעתי, להיות זהיר. זה ממש, כאילו, מצד אחד, אם אני מסתכל באופן אישי, זה להיות זהיר, כי אתה יכול לעשות טעויות שזה באמת, יכולות להיות קריטי, אמנם זה לא חיים ומוות, אבל זה יכול להיות קריטי בחיי ארגון, זה יכול להיות קריטי. וברמה משרדית, אני חושבת שזה לא לאבד לקוחות. אני חושבת שזה אתגר עצום. כי היום יש המון 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 אופציות בחוץ. אני לא חושבת שכל אחד נותן את המען, לכל אחד יש באמת את הבידול שלו לכל משרד, אבל אתה צריך לעבוד על, לא, על, לעבוד על לשמור על הלקוחות. זה לא פשוט היום.
אנחנו רגע לפני סיום. אני אשאל אותך 5 שאלות, אני אשמח אם תוכלי לענות לי בקצרה. מה הלקח הכי גדול שלמדת ממשבר תקשורתי של ליווית?
לשאול את כל השאלות לפני שאתה מתקשרת את האירוע.
איזו טעות מקצועית עשית ומה למדת ממנה?
טוב, את מחזירה אותי לערך בערך שנה אצל רני, שבסיום של פגישה, במקום לשלוח את הסיכום פגישה ללקוח, מצאתי שולחת את זה לאחד מהאתרים הכלכליים. בוא נגיד שאני לא אשכח את זה.
זה נורא.
זה היה נורא. זה היה נורא. ותוך שנייה, יור, אני מבקשת ממך, בבקשה, תמרקי את זה, את מנסה לשחזר, את נכנסת להיסטריה, אבל זה היה נורא.
מה הייתה ההצלחה המקצועית הכי משמעותית שלך?
אין הצלחה אחת. ההצלחה שלנו נמדדת גם בלהחליף מילה בכותרת. אני חושבת שוואנס עשית את מה שאתה צריך לעשות, זו ההצלחה, ואתה שוכח את זה עוד שנייה, כי אתה כבר באייטם הבא. אתה כבר בפרויקט הבא. אז אין, לא משנה מה עשית, אם היו השקות, אם היו הנפקות, או תקשורים, והכל יצא וואו. מי זוכר? אני לא יכולה לפרוט לך כלום.
מי האדם שלמדת ממנו הכי הרבה מקצועית?
טוב, זה ברור, זו שאלה קלה, רני, כמובן, זה היה בית ספר. אגב, אני רוצה להגיד שזה, סך הכל, זה רני ואילה. אמנם העבודה שלי הייתה לגמרי לגמרי עם רני, צמודה, 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 אבל באמת הם נתנו לי את הכלים למקצועיות, לשירותיות. אי אפשר לעגל פינות, את חייב להיות קריאטיבי, כי אחרת אתה לא נחשב.
מה הטיפ שלך עבור מי שרוצה להיכנס לתחום?
עבור מי שרוצה גם להיכנס לתחום.
גם.
נכון. לא לפחד. להעיז. לא באמת לבוא עם, לחשוב הרבה מחוץ לקופסה. זה נורא קל להכניס, לא קל. זה לא מדויק להגיד קל להכניס הודעה לעיתונות. זה לא קל. אבל עדיין, זה לא מספיק אם אתה רוצה למצף חברה מכל מיני זוויות. לראות את הזוויות של אותו תקשור של אותו אירוע שקרה, ולנסות למצות כמה שאפשר. אגב, לא הכמות, האיכות. ולא לפחד, להעיז. זה באמת לא כזה מפחיד.
עד כאן, לא רק יחד, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, המון תודה לרינת ברובינסקי, מהאנשים שהגדירו מחדש את תפקיד יועצת התקשורת בישראל והיועץ, והראו שיחסי ציבור הם הרבה מעבר לתקשורת, הם השפעה.
תודה רבה לירון, היה לי כיף גדול.
יואו, הלוואי אליי, זיק בעיניים.
יואו, זה כן, זה אנבלור שלא ייעלם.
שלא ייעלם, תודה.
תודה.
מוזמנות ומוזמנים להירשם כמנויים של הפודקאסט לא רק יח"צ. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל וגוגל, ואתר כל האוניברסיטה של אוניברסיטת רייכמן.